שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק וקבוע בספר הקדוש אורות. ואנחנו בעמוד קי"ד. במסגרת המאמר למהלך האידאות בישראל. כאן הרב נכנס בביקורת חריפה על הדתות. במיוחד על המושג שאנחנו עכשיו נראה אותו, הרגש הדתי. הרגש הדתי הוא הפוך מהתורה בשני מובנים. הרגש הדתי הוא פנייה ממטה למעלה. זאת אומרת, מהאדם אל האלוהות, אל האינסוף. שתיים, קהל היעד של הדת, של הרגש הדתי בכלל, זה הפרט. לא הפוליטיקה, לא החברה כחברה. שני הדברים האלה הם ההפך התורה, כי התורה מדברת על פנייה מהאלוהות אל האדם, לא מהאדם אל האלוהות, והפנייה של האלוהות היא אל הכלל, לא אל הפרט. למשל נאמר בתורה, אנוכי השם אלוהיך. מי כלול בך שבאלוהיך? האומה כולה. שאם לא כן, היה צריך להיות כתוב, אנוכי השם אלוהיכם. אם היה כתוב חם, זה היה אומר שזה פונה לכל אחד ואחד. אם מדובר בלשון יחיד, זה סימן שזה פונה אל יחידה אחת, דיינו הכלל. זה נכון. עכשיו, מה? כן, נכון. אז זה קושיה, למה? ברור. אבל אנחנו כאן מדברים על ההתגלות הקולקטיבית הראשונה, החשובה נאמר, אנוכי השם אלוהיך, זה פונה אל הכלל. במהלך הענפים של ההתגלות הזאת, יש גם פנייה לכל אחד ואחד, וכי יעלה על דעתך שהכלל איננו כולל את הפרט. אמנם הפרט אינו כולל את הכלל, אבל הכלל כולל את הפרט. ויש תיאור בתורה של הרגש הדתי. יש פרשה בתורה שמתארת בצורה מאוד ציורית ויפה את הרגש הדתי. דווקא קראנו את זה לאחרונה בתורה. קום עשה לנו אלוהים. נכון? זה נקרא רגש דתי. קום עשה לנו אלוהים. זאת אומרת, כיוון שאין התגלות, אין ממעלה למטה, אז יש תחליף. התחליף הוא הרגש הדתי. מה? אני לא הבנתי, מה? ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה לו. נדב ואביהו. כן, ודאי זה רגש דתי. בקרבתם לפני השם. וכי אמרתי שפרשת העגל היא הפרשה היחידה העוסקת ברגש הדתי. אמור נא לי, לא. אז אם כך, אין כאן קושיה. בסדר? אז ברגע שפוסקת ההתגלות, מגיעה הדת. הדת מלווה ברגשות, הרגש הדתי. יש בעם ישראל תנועה שלמה שעוסקת הרבה ברגש הדתי. והיא תנועה כשרה לחלוטין. והיא תנועת החסידות. אבל כדי להבין ממה בנויה התנועה הזאת, צריך תמיד לזכור שהחסידות בנויה על יסוד של יהדות. כלומר, היהדות היא עומדת בראשית הנקודה של הרגש הדתי. כלומר, הרגש הדתי כתוצאה, כתולדה של הפנייה של האלוהות אל האומה, אז זה קשר. כי אז אחר כך זה מתרגם. כמו בהפריה, זה מתרגם בעצמחה של הרגש הדתי כתוצאה של היהדות. לו החסידות לא הייתה קמה על רגש, על יסוד של יהדות, אז היא הייתה מיסטיקה, כמו כל המיסטיקות האחרות, רגש דתי חמוד, אבל בלי קשר ליהדות. כן, אדוני, מה שאלתך?
אמרת שמשתמש במילה דתי, לא מתכוון זה הדתי במובן
אתה שואל מספר שאלות. שאלה ראשונה, האם כשהרב משתמש במילה דתי, הוא מכוון דתי במובן שלנו? אחר כך שאלת, מה זה דתי? לגבי השאלה השנייה אני יכול לענות לך, כי אתה בעצם פונה אליי. אבל לגבי השאלה הראשונה, יש לי קושי, אני צריך להשלים את זה. כשאתה אומר, האם הוא מתכוון דתי במובן שלנו, למה אתה מתכוון כשאתה אומר במובן שלנו, ואז אני אוכל לענות. כלומר, אתה מסרב לענות על שאלתי. בסדר. אנחנו נתחשבן. לגבי השאלה, מה זה דתי? הדתיות זו תנועה של הנפש שמתחילה ממטה למעלה. כלומר, מן האדם אל האלוהות, אל האינסוף. ובנוסף לכך, קהל היעד של הדתיות זה הפרט, לא הכלל, לא החברה, לא הקולקטיב. הבנת? מדוע לא הבנת? אמור נלי, האם דבריי לא היו ברורים? האם לא נוסחו בשפה העברית? שמה אתה... מה? מופשט. זאת אומרת, אז בוא נעשה את זה יותר פשוט. נבואה, ממעלה למטה, דת, ממטה למעלה. עד כאן ברור? כן. נבואה אל הכלל, דת אל הפרט. יותר פשוט? זה מה שאני אמרתי. עכשיו, זה לא ברור? הבנת או לא? אני רוצה אמת. הבנת או לא? אני לא יודע למה אתה מתכוון.
אנחנו מדברים על ההגדרות שיש פה, עכשיו בעולם המודרני.
אז אני רוצה שתסביר לי.
כלומר,
האם מקיים מצוות? כלומר, האם אני מבין אותך נכון? האם כוונתך בביטוי דתי זה מקיים מצוות?
כן.
תשובה, לא. אין לזה שום קשר.
אין לזה שום קשר.
לא, יש קשר, אבל הוא לא מוחלט. בוא אני אסביר לך. קיום המצוות זה יכול להיעשות משלוש מוטיבציות שונות. יש אדם שמקיים מצוות מסיבות דתיות. יש אדם שמקיים מצוות מסיבות לאומיות. ויש אדם שמקיים מצוות מסיבות אוניברסליות. הראשון הוא דתי, השני לאומי, השלישי אוניברסלי. בסדר? למשל, הנחת תפילין. אומר הרמב״ם שאדם שיש לו תפילין בראשו וציצית בבגדו, זה נותן לו יראת שמיים. נכון? קלאסיקה של רגש דתי. אהו, תהיתי? בסדר. לעומת זה, אם אתה מסתכל בפרשת בו, בתורה, הנחת התפילין לזיכרון בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאך השם ממצרים. אם כן, זה אקט לאומי. פרשת כי תבוא. וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, אמרו חכמים, זה תפילין שבראש. מה? אוניברסלי. יפה. אז השאלה, מה המוטיבציה שלך? בכל מקרה, קיום המצוות הוא ממעלה למטה. כך שבכל מקרה זה לא יכול להיות לגמרי דתי. מובן? כן, בבקשה. התפילה היא ממעלה למטה. כלומר, היא המשך של הנבואה. בסדר? כן, בבקשה.
אבל יש הסכמה בכל הזרמים היום בעם ישראל, שהפנייה של עם ישראל היא אוניברסלית?
אני לא בדקתי את כל הזרמים ביהדות. אני יכול להגיד לך מה התורה אומרת. מה? אני יכול להגיד לך קודם כל מה התורה אומרת. בסדר? התורה אומרת ונברכו בך כל משפחות האדמה. היא מדברת על ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. היא אומרת השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות עתיד להיות השם אחד לכל העמים, רש"י. וגם אני מכיר ביהדות, יש תפילת נקראת עלינו לשבח, לתקן עולם מלכות שדי. עכשיו אתה אומר, יש אנשים שלא מקבלים את היהדות. בסדר, זה קורה, זה לא היום. האם יש אנשים שלא מסכימים איתי? תראה, בכל דבר שאני אגיד, יהיו אנשים שלא הסכימו איתי. אגב, על כל דבר שאתה תגיד, יהיו אנשים שלא הסכימו איתך.
אני שואל ספציפית על זה, ההסכמה היא רחבה או...
מה אכפת לי? לא יודע, לא בדקתי. זה מעניין. אז מעניין אותך, בסדר, תעשה מחקר סוציולוגי, תזמין סקר של חברת סקרים, ויגידו לך מה חושבים. כן. לא. התפילה זה לא בא מהאדם. התפילה זה בא מהקדוש ברוך הוא. שהוא פונה לאדם, והאדם מגיב לפנייה האלוהית. הוא משיב לו. אם מישהו, נגיד, מדבר איתך, ואתה משיב לו, מאיפה זה התחיל? ממך או ממנו? ממנו, נכון. אותו דבר עם התפילה. הקדוש ברוך הוא פנה אלינו בדרך הנביאים. והתגובה לפנייה של הנביאים היא התפילה. איך זה קשור? זה קשור לשיעורים שלי על התפילה. הנמצאים בארכיון של ערוץ מאיר, וגם בספרון שכתבתי, או שכתבו בשמי יותר נכון, שנקרא עיון תפילה, ובספר שעכשיו רוצים לעשות מהשיעורים שלי על התפילה. וזהו, עיין שם היטב, ודעת לנפשך ינעם. ליקוטי מוהר"ן תורה א', שם גם כן אני מסביר את זה. טוב, בסדר. כן, בבקשה.
במגילת אסתר המושג דת מופיע המון.
המילה דת במגילת אסתר היא מילה פרסית שפירושה חוק. זה לא קשור לנושא שלנו. בסדר? טוב. זה בא מהפרסית דאטה. זה לא קשור. טוב. הרגש הדתי. אז אם כן, הרב כאן יש לו ביקורת כלפי הדתות בזמננו, שבנויות על תנועה נפשית, שאפשר לקרוא לה בשם הרגש הדתי. עוסקים בזה הרבה, באנתרופולוגיה ובפנומנולוגיה של החוויה הדתית, עוד כל מיני דברים כאלה. הרגש הדתי שבא לבדו, תחת האידאה האלוהית, כלומר, במקום, הוריד את הגבורה העדיונה האידיאלית אשר לנשמת האדם, 10 מעלות בשפל. כן? כלומר, זה הכל נפל בגלל הדתיים. חדל, הססון הפנימי. אפסה, העוצמה הרוחנית העליונה משווה את רגלי האדם כאיילות המנצחתו בנגינותיה ושירת עוזה. ויבוא, סגנון של פירושיות, של מה חובתי ואסנה, בעבדות קטנה מלאה זוועה ורפיון. כלומר, הרב קוק כאן מאמץ, אפשר לומר, את הביקורת של ניטשה על המוסר הנוצרי. כן? ניטשה סובר שהדת הקטינה את רוח האדם. זה קצת לא פייר מצידו, בגלל שהאדם שחלה עליו הדת הנוצרית היה ברברי עד כדי כך, שאולי זה היה טוב קצת להחליש אותו. כן? הוא היה פרא אדם, הרומאי של פעם, ש... כשהוא רוצה קצת לקייף, אז הוא לוקח את אשתו ואת ילדיו לראות עריות ונמירים אוכלים כמה בני אדם. כן, זה קצת לא בדיוק במקום, נכון? זה נראה ככה. אז לכן אפשר לומר שהנצרות במידה רבה שיפרה את המצב. אבל יחד עם זה, התוצאה היא תוצאה מדולדלת. התוצאה המדולדלת יוצרת מסגנון של פרושיות. פרושיות שיש בה שנאה לחיים. מידת הפרישות היא מידה טובה. ספר מסילת ישרים מדריך אותנו למידת הפרישות, כפי שאומר הרב קוק באורות הקודש, כהדרכת מעבר. צריך לעבור דרך הפרישות. אבל הפרישות כהשקפת עולם היא מסוכנת. היא באה לומר שהקדוש ברוך הוא ברא עולם רע. שעולמו של הקדוש ברוך הוא עולם שצריך לפרוש ממנו. זה אין לך גידוף גדול מזה? הרי הכתוב אומר, ואתה מחיה את כולם. אז אם כן, יש משמעות לכולם, אין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. וכל הרע אינו אלא בשימוש שלו במקום, בדבר. אבל לא שיכול להיות דבר שהוא במהותו רע. אבל הפרושיות כשיטה, כשיטה כשקפת עולם, היא בעצם שונאת את עולמו של הקדוש ברוך הוא.
אפשר לומר להביט אותו דבר גם על ה... על ה...
יהדות התנכית. אף אחד לא רוצה לחזור לגואל אדם
כלומר, אז אתה אומר שגם ביהדות של ימי התנך היה לנו עסק עם חבר'ה ברברים. נכון, נכון. אבל היה להם מה? גם עוצמת חיים אדירה. גם נוסף על כך, ברברים אבותינו היו עם שאיפות פנימיות לתיקון העולם והופעת מלכות השם בעולם, למרות שזה עבר דרך הרבה בעיות. אבל היה משהו, אפילו תראה אדם כמו שמשון, כן? הדוגמה של איש השרירים, קצת גס, קצת נשלט בתאוות, אבל בסופו של דבר מתנוצץ אצלו שהוא רוצה להביא את מלכות השם בעולם. זה נמצא אצלו, בסדר? מה שאין כן אצל הרומאים, שלאן זה מגיע. לכן כשהם שמעו פתאום שאלוהים הוא אהבה, זה היה בשבילם תגלית כזאת שזה מוטט את רומא. מה? למה המוסר מחליש את האדם? בגלל שהוא מדכא את הספונטניות של כוחות הנפש. הנפש יש לה נטייה ספונטנית. היא מתפרצת. המוסר אומר, רק רגע, זה טוב, זה רע. ואז ברגע שאני צריך לחשוב, יש לי חשיבה, יש לי עקבות. אז הרסתי משהו מכוחות החיים שלי. או? ובהחלט יש פה מקום לטענה, זאת אומרת, זו הטענה של ניטשה כלפי המוסר. מצד שני, מה האלטרנטיבה שהוא מציע? הנאצים, ימח שמם וזכרם תפו עליהם, הם השתמשו בניטשה כדי להצדיק את הברבריות כאידאל. כן? אנחנו צריכים להבין, כן, איך זה עובד. הרב קוק אומר שבארץ ישראל יש חזרה אל הקדושה שבטבע, באופן שמשיב את הפיוס בין המוסר לטבע. כן? אבל זה העבודה שלנו. זה הסוד שלנו. לא, זה לא הפרישות, זה הקדושה, ולקדושה יש כל מיני שליחים. אחד מן השליחים של הקדושה, זה הרב מסביר באורות הקודש חלק ב', הקודש הכללי פרק כ"ג, אחד מן השליחים של הקדושה שבטבע, זה החילונות. החילונות היהודית, היא באה כדי להשיב את הממד הזה. אז זה עצת השם מרחוק, דרך כל המאבקים בדתיים לחילונים, שמביאה בסופו של דבר לפיוס הזה. אבל זה עבודה דיאלקטית קוראים לזה. אני לא שומע.
הם כן המוסרים.
הם כן מה?
היו מוסרים.
מי? החילונים היו מוסרים. אני מקווה. אני לא בטוח, אני לא בדקתי בדיוק כל מה שהלך במושבות. וכל מה שהולך היום בתל אביב, לא בדקתי. יש לי כמה, אולי כמה אירורי קושיה על דבריך. כן, בבקשה.
כאילו לעתיד לבוא, אז יהיה טבעי להיות צדיק בעצם?
משהו כזה. או יהיה צדיק להיות טבעי. בסדר? אבל זה עבודה שלמה שצריך לברר. כלומר, לפי הרב, הרב הוא בעל שיטה דיאלקטית. מה זה דיאלקטית? כל דבר נולד כתוצאה מחיבור בין ניגודים. יש לך תזה, אנטיתזה, מזה נתת סינתזה. אז זה עבודה לאורך ימים. כן, בבקשה. מה זה חילוני לפי הרב קוק? המילה חילוני לא מופיעה פה, כך. מה? מה ששם? החילונות זה החוצפה תיק ותד המשיכה. זאת אומרת, הרצון לפרוק את ה... מחויבות למסורת של הדת. בסדר? הגדרה של זהות יהודית עצמאית שאיננה מחויבת כלפי המסורת הדתית. כן, למשל, הרבה פעמים אתה שומע אנשים חילונים שיגידו לך, אני יותר יהודי ממך. כן? מאיפה באמירה הזאת? מה זה בא לומר? אני לא מחויב כלפי מה שאתה חושב שמחייב. כן. טוב, ובכן, אנחנו יכולים להמשיך. מה? אני לא אמרתי את זה. אמרתי שלא בדקתי. אני גם לא אמרתי שדתיים יותר מוסריים. תלוי, במה? אבל זה נושא שכמו שאתה מבין, עם כל החשיבות שלו, איננו נוגע לטקסט באורות, כי אנחנו כל כך משתוקקים להתקדם בו. אני מניח, אני מדבר בשם הרוב הדומם, שרק מחכה שנמשיך בטקסט. אני לא יודע אם זה מדויק, או שמה זה, כן, או שמה זה לא מדויק. יש לגבי השמש בימי חזקיהו, שחזרה מ-10 מעלות, נכון? בימי אחז היא חזרה אחורה, בימי חזקיהו חזרה למקומה, צל המעלות, נכון? אז זה מכוון כלפי זה. אז בואו נחזור לנושא. ויבוא סגנון של פירושיות. אז הפירושיות יש בה, כהשקפת עולם, יש בה הרס, בוודאי. עכשיו יש פה עוד תוספת של מה חובתי ועשנה. כלומר, המחויבות הדתית היא יציאת ידי חובה מסעיפים בקודקס. אצל היהודים, למשל, שולחן ארוך. כן? כלומר, אתה בסדר או לא בסדר? בואו נעשה עכשיו טבלה. בטבלה, נסמן X איפה שאתה לא בסדר, V איפה שאתה בסדר. השאלה האם זה רע? לא, ודאי שזה לא רע. הבעיה היא שזה לא מספיק. מה? תרייג מצוות. יש הגדרה כזאת, אתה אומר. בוא נבדוק. איך אתה אומר מצוות בארמית? פיקודין. נכון? פיקודין. הזוהר אומר שתרייג המצוות אפשר להבין כתרייג פיקודין, או כתרייג עיתין. מה זה עיתין? עצות. עצות. תלוי באיזה דרגת חיים אתה נמצא. אתה יכול לראות את המצוות בדרגת חיים של חובה. זה חוב, זה חוב, אתה חייב לצאת ידי חובה. אתה יכול לראות את זה בתור טבע החיים. ניתן לך דוגמה. יש משפט מפורסם שוודאי אתה שמעת עליו, ואכלת ושבעת וברכת. שלוש מילים, נכון? איזו משלושת המילים האלה היא מצווה? וברכת. מה אם ואכלת ושבעת? רשות, נכון? לא רוצה לאכול, לא חייב. לא רוצה לסבוע, לא חייב. אבל אם כבר אכלתי ושבעתי, לברך חובה. מבחינה דקדוקית, האם יש משהו בפסוק שמורה על כך שוברכת הוא מצווה, ושאכלת ושבעת הוא רשות? לא, נכון? לכן אפשר גם לקרוא את זה אחרת לגמרי, אם אני קורא פשוטו של מקרא, ואכלת ושבעת. אם תאכל ותסבע, ברור שמה שיקרה זה וברכת את השם אלוהיך. זה לא בגלל החובה הדתית, אלא בגלל הרגש המוסרי, שמחייב שאם אכלת ושבעת, שתברך את מי שנתן לך. מובן? אותו דבר. לא תרצח, זה יותר מזה. לא ייתכן שתרצח. לא תרצח. זה לא יכול להיות. הרי בצלם אלוהים עשה את האדם, לא? איך אפשר לרצוח? בואו. זאת אומרת, אם אתה בדרגה של סגירת מדפים, אז כל זה הופך להיות חובות. אם אתה בדרגה של דעת אלוהים, כל זה הופך להיות עצות. ברור. בוודאי. זה המדרגה של אהבה, לעומת יראה. עבודת בן, לעומת עבודת עבד, אומר הזוהר. כן? ואז ממילא, ברגע שאדם עובד את השם בעבודת בן, ולא עבודת עבד, ממילא גם הוא מבין את מה שהביטוי הזה שכל כך מפחדים ממנו, את רוח ההלכה. כלומר, הוא מבין לאיזה כיוון כל זה זורם, ולכן הוא יודע לכוון נכון. שאם לא כן, אם הוא רק בעבודה של עבדות, אז הכל מלא ספקות, ואז הוא יעשה כל מיני חומרות, בגלל שהוא לא יודע לאן מכוון רצון השם. ברור. טוב. יש על זה בגמרא במסכת ברכות, שכל מצווה שקיבלו הקוטים, מדקדקים בה יותר מישראל. אומר הרב קוק, למה? כי מכיוון שהם לא יודעים את מגמת התורה, אז הם מדקדקים הכל, כמה שיותר. גם בחומרות שאין דעת חכמים נוחה מהן. אז זה מה שהוא אומר כאן, שבמקום רוח השערה האדיר, שירת החיים שהופיעה אצל הנביאים בימי התנ"ך, בא במקום זה סגנון של פרושיות, של מה חובתי ועשנה בעבדות קטנה, מלאה, זוועה, ורפיון. אלה הם המילים הנחמדות של הרב קוק כלפי הרגש הדתי. עד כאן להיום. שלום.